se voyons.
שלום לכם, יום שני בשבוע, ברוכים הבאים לבקצב היום, תמיד היא תוכנית המוזיקה היהודית הגדולה בעולם, אנחנו במהדורה התורנית לימי בין המצרים, כ"ו בתמוז תשע"ט, 27 ביולי 2019 למניינם, נאמר תודה לצוות ומיד נתחיל, אז שלום לישי נוימן בקול חי, דוד לוין בג'רול טדיו בניו יורק, העתק אלי חיפה מיוהנסבורג, דרור גלויברמן טוקר FM, דרון לסרי ערוץ 2000 וארי גוטלף בישראל 1. כאן באולפני בקצב היום, ישראל שלמה עורך ומפיק את התוכנית, אברהם משחקוב על הביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני, ואנחנו מתחילים.
בקצב היום, בקצב היום.
נפתח את התוכנית ונאמר שלום לרב יקיר בוטה.
שלום רב לכל המאזינים. רבותיי, לכל אחד מאיתנו יש כוח אדיר, כוח עצום, כוח נפלא שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. שבורא העולם בא ובורא את האדם הראשון, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אונקרלוס מתרגם רוח ממללה. זאת אומרת, התכונה של היצור הזה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה יצור מדבר. זוהי התכונה שלו, זה מה שמאפיין אותו, זה מה שמאחד אותו יותר מכל שאר היצורים שיש בבריאה. יותר מהבהמות, החיות, העופות, הוא מדבר והם לא. מיד תעצרו אותי לרגע ותגידו, רגע הרב, תוכי מדבר, רבותיי, לא נכון. תוכי מקליט, מחכה, חוזר על עברות. נעשה לנהל דו-שיח עם תוכי. כי לא תגיע רחוק. אז בורא העולם נתן לנו יכולת לדבר, נו מה הלאה? אמר לנו הקדוש ברוך הוא שיכולת הדיבור הזו היא יכולת כל כך מופלאה, עד שיכולה לשנות את המציאות, יכולה להשפיע, יכולה לעשות דברים מאוד מאוד גדולים, ובעצם זו התכונה הבולטת ביותר אצל האדם מכל היצורים. כי אם יש לנו מצבים, כמו שאומרים לנו חזה, יש לנו את הדומם, את הצומח, את החי, ולאחר מכן מה? מדבר. למה אתה לא אומר עליי דברים אחרים? אני יודע, הולך על שניים, כי זה לא התכונה שבהכרח מבדילה אותנו. גם בחיות ישנם מצבים שלפעמים הם הולכים על שניים, אבל אנחנו מדברים, זה מה שמייחד אותנו. נתן לנו הקדוש ברוך הוא כלי אדיר, אבל צריך לשמור עליו ולהשתמש בו נכון. כמו שאומרת התורה בפרשת מתות, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. לא יחל דברו, אמרו חזל, לא יחלה לדיבורו. הדיבור שלך זה קודש, קודש שבקודשים. אם אתה משתמש בו טוב אתה תרוויח, אם תשתמש בו הפוך אתה תפסיד. כמו שאמרו חזל, חיים ומוות ביד לשון, אמר שלמה המלך החכם באדם. ומאידך גיסא, אומרת הגמרא במסכת שבת אפלמד ג', כל המנבל את פיו, אפילו גזרו עליו 70 שנים לטובה, טורפים לו בפניו. כמה הכוח הזה של הפה להפיל את האדם או לבנות את האדם. רבותיי, מה שאתה מוציא מהפה, קולע בול המטרה, משפיע, משנה. ולא רק זה, לפעמים אנשים מזלזלים, חס וחלילה, חס ושלום בנדרים, מדברים מימין ומשמאל, זה דבר מזעזע. רבותיי, אומרת שם הגמרא בשבת למד ב', רבי אומר, באבון נדרים בניו מתים כשהם קטנים. תבינו איזה מזעזע, שנאמר אל תיתן את פיך, לחתי את בשריך. איזה דבר מזעזע זה. אומר המדרש, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך, שעל ידי הנדרים נהרגה סנדרין גדולה. מספרים לו חזל במדרש, הימים הללו רבותיי, ימי בין המצרים, ימים קשים, ימים לא פשוטים לעם ישראל. תבינו מה קורה, והכל בגלל הפה. אומר המדרש, בשעה שכבש נבוכדנצר הרשע את ירושלים, הלך ושם את צדקיהו מלך יהודה, שם אותו למלך שם, ונתן תחתיו ארבעה מלכים גויים. ושם צדקיהו היה ממונה על כולם, ואת הכל היה מעביר למלך נבוכדנצר. היה מעלה אליו את המיסים ונאמן לו. אמר לו נבוכדנצר הרשע לצדקיהו, תשבע לי שלא תמרוד לי, ונשבע לו. תשבע לי בבית המקדש, נשבע לו. והנה כך עברו הזמנים, וצדקיהו המלך היה כמו בן בית אצל נבוכדנצר הרשע. והנה ביום מן הימים הוא נכנס אליו הביתה, והוא רואה את נבוכדנצר הרשע הזה אוכל ארנבת חיה. למה הוא עשה זאת? אתם יודעים, עוד הרומאים של הימים הקודמים היו אוכלים לב של ארי, לב של דוב, להכניס אכזריות בלב שלהם. אנחנו עם ישראל, קודש שבקודשים, אוכלים רק דברים עדינים, את הכבש, את השה, עיזים, כבשים, דברים לא טורפים, לא דברים מסוכנים, דברים עדינים, דברים קלים. תרנגול, כל העופות הדורסים אסור לנו לאכול, כל הטורפים אסור לנו להתעסק איתם בכלל, לא תכניס לך לפה, זה אסור. אבל הוא רצה אכזריות, רצה להפוך את עצמו לרשע גדול, אכזרי, לראות דם, שהוא יוצא למלחמות, שהוא כובש, רצה לרכוש את מידת האכזריות, לכן אכל ארנבת חיה, אכל אותה ממש כך. והנה צדקיהו המלך רואה את זה ומסתעסע, אומר לו, מה אתה עושה? אמר לו, מה שאני עושה, אני עושה, אבל תשבע לי שלא תגלה את מה שראית לאיש. נשבר לו, אמר לו, תשבע לי במזבח הפנימי, נשבע לו, אני לא אגלה, אל תדאג. והנה עברו הימים, ויום אחד צדקיהו המלך יושב עם כל המלכים שהיו תחתיו, והם החלו לדבר. שמעתם על נבוכדנצר הזה, איזה אדם אכזרי, את האם הוא רצח ואת האם הוא הרס ואת כל הדברים, ומדברים ומדברים לשון הרע לנבוכדנצר הרשע, לא שזה אסור, אבל מדברים בגנאי המלך. שומע את זה צדקיהו המלך, ומשהו בלב שלו בפנים ככה בוער, והם רצו ללבות את זה יותר, כי הם לא רצו מלך יהודי שימלוך עליהם. אמרו כולם, כן, מי ראוי למלוך במקום נבוכדנצר? צדקיהו, הוא אדם נכון, הוא אדם טוב, ראוי שהוא ימלוך, ראוי שצדקיהו המלך ימלוך, ימלוך במקום נבוכדנצר. איזה דברים, איזה אכזרי הבן אדם, מה הוא עושה, דברים מזעזעים, והוא רוצה לדבר אבל הוא נדר, הוא רוצה לגלות להם את הסוד אבל הוא שומר את זה בפנים, רץ מהר לסנדרין, סנדרין, סנדרין, תעשו לי התרת נדרים. התרו לו את הנדר, בא למלכים, אמר להם, אתם מדברים, אתם יודעים מה אני ראיתי, במו עיניי ראיתי את נבוכדנצר הרשע אוכל ארנבת חיה, כן כן, הוא הכניס ארנבת לתוך הפה שהיא חיה, וככה אכל אותה. אמרו לו, בסדר, הבנו. הלכו מהר לנבוכדנצר הרשע. נבוכדנצר, שמעת מה קרה? מה קרה? צדקיהו המלך הולך ומפרסם לכולם שאתה אוהב ארנבות חיות, הוא אומר שזה מאכל שמאוד מאוד עושה לך טוב. כך הוא אמר, כך הוא דיבר עליי, מה זה ככה עשה לי? הלך ולקח את הסנדרין, הכניס אותם לתוך כיסאות של זהב, אמר להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, בואו תלמדו אותי תורה. לימדו אותו כמה דברים, ואז אמר להם, תגידו, מי שנדר נדר חייב לעמוד במה שהוא מדבר? אמרו לו, חייב, לא יאכל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אמר להם, אבל אם הוא רוצה לבטל את הנדר, מה הוא עושה? אמרו לו, ילך לחכם ויתיר לו. אמר להם, עכשיו אני מבין, אתם אלו שהפרתם את הנדר לצדקיהו המלך, בגללכם הוא גילה, הרג את כולם, תפס את צדקיהו, עינה אותו, את הבנים שלו, ואז בצורה מזעזעת החריב את ירושלים. רבותיי, מה זה הפה שלנו, מה יכול לעשות? אם היינו יודעים לשלוט על הפה, לשים ברקסים בולמים, תעצור, אל תדבר יותר מדי, תדע מה להגיד ומה לא להגיד ומתי להגיד, כי הדברים הללו, רבותיי, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, לשמורך, הכוונה לתעד, לצלם, לוקחים את הכל, מביאים לפני בורא עולם, והדברים שהוצאת מהפה נשמעים ולפעמים גם מתקיימים. לפני שנים, רבותיי, כאן בארץ היה אדם אחד שהלך לבית העלמין סגולה. מי שהולך לבית העלמין מקבל הרבה יראת שמיים, הוא מסתכל על הכמויות העצומות של המצבות, הוא מסתכל על הכל והוא רואה כמה זמן עבר. חיפש אותו אדם את המצבה העתיקה ביותר בבית העלמין, הוא רצה לראות, אמר, כזה מקום גדול, כמה מצבות, כמה זמן כבר עבר. הוא מסתכל והוא רואה בערך 100-130 שנה אחורה. הוא אומר, תחשוב מה זה, לפני 130 שנה כל זה לא היה, כל הדבר העצום הזה, כל המאות ומי יודע כמה מצבות שיש כאן, סך הכל 130 שנה. אוי ואבוי, מה יקרה עוד 130 שנה קדימה? והוא מסתכל שוב על המצבה, ואז הוא רואה פסוק, ברית קרוטה לשפתיים, והוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות, מה זה אומר ברית קרוטה לשפתיים? מה זה אומר? אני יודע, אבל למה לכתוב את זה על המצבה? לך תדע איזה סיפור יש כאן, מה מסתתר מאחורי המילים הללו? מסתכל, רואה את השם שלו, תאריך, ברית קרוטה לשפתיים, מה זה אומר? הוא הולך לשאול את האנשים בבית העלמין, ואף פעם לא שמנו לב, לא התייחסנו לזה, יש פה מי יודע כמה מצבות, אבל הוא לא נרגע. הולך לעירייה, הולך למסמכים, רוצה לדעת מה קרה פה. עד שהוא מגלה, רבותיי, סיפור מזעזע. הוא מגלה שלפני יותר מ-130 שנים שרצו לקדש את המקום הזה בתור בית עלמין, שאדם נכנס לבית חדש, אז יש חנוכת הבית, מקדשים את הבית לקלוט בו חיים, שהולכים לעשות בית עלמין, מקדשים את הקרקע לקבלת נפטרים. מה צריך בכדי לעשות זאת? מגיעים כמה אנשים שהחברה קדישה, מגיע הטנדר גדול של העירייה, פשוט עושים כמה דברים כדי לקדש את המקום. אומרים, יושב בסתר עליון, איזה פעולות שצריכים לעשות, אבל בינינו, רבותיי, זה מלחיץ. אתה עומד על קרקע שבעוד זמן לא ארוך הולכת להפוך לבית עלמין. ממש איפה שאתה דורך, הולכים להיות מצבות, אנשים הולכים להיקבר כאן. רבותיי, זה מלחיץ, אנחנו אנשים מבוגרים, אבל זה לחץ, זה לא נעים, זה לא מסתדר אצל כל אדם מן השורה, בוא נגדיר את זה כך. לא כל אדם יכול לעמוד בית כברות. אז בכדי להפיג את המתח, אחד מן האנשים, אלה שהעירייה, שקצת היה קל בדעתו, אומר רגע אחד, הולכים לקבור פה אנשים. יש מתנדבים, מי רוצה להיות ראשון? מי רוצה להיקבר פה ראשון? אדם אחד עשה טעות, הרים את ידו, אמר שהוא רוצה, הוא מוכן להיות ראשון, אמר לו זכית, אתה הראשון, וכולם צחקו צחוק גדול, המתח ירד. אבל כעבור שלושה ימים, רבותיי, שלא נדע מצרות, בום, טרח, תאונת דרכים, הוא נפטר, והוא היה הראשון שנקבר בבית אלמין סגולה. עלה שם הרב דיבר, אמר תראו מה זה ברית, קרוטה על השפתיים. למה אמרת אתה מתנדב להיות ראשון? למה פתחת את הפה שלך? הרי בורא העולם שומע ומקיים, נתן לך כוח של דיבור, למה אתה מזלזל בו? למה אתה מזלזל בכלי האדיר שנתן לך בורא עולם? היית מבקש אריכות ימים, אולי היית מקבל. אומרים חז"ל בגמרא מסכת סנהדרין, אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה הולך לעקדה, אתה הולך, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ועלה ולעולה על אחד הערים אשר אמר לך, לך תעלה. אברהם אבינו הולך לשחוט את הבן שלו, זה מה שיש לו בראש. מה הוא אומר לשני נעריו? שבו פה עם החמור, ואני והנער לרחה עד כה נשתחווה ונשובה עליכם. מה זה נשובה? אתה הולך לחזור לבד, תגיד אשובה. אומר לו, אני אפתח את הפה לטוב, אני אגיד נשובה, בעזרת השם נחזור, נעשה השתדלות. רבותיי, גם אתה אם תגיד דברים טובים, תפתח את הפה לטוב, אני אצליח, יהיה בסדר, אני אסתדר עם העבודה, עם הלימודים, עם ההצלחות שלי, הכל יהיה טוב, אני אהיה חזק, אני אהיה בריא, אני אהיה מאושר, תמיד טוב, תמיד תמיד לעולם תרגיל את הפה שלך לדבר דברים טובים. אומר המדרש, הוא דבר שפתיים אך למחסור, שאדם נולד, בא לעולם הזה, נולד עם מכסה כמה מילים הוא הולך לומר בכל ימי חייו. זאת אומרת, כל מילה שאתה מוציא מהפה, אתה מקצר לך את החיים. שונים חזן, מה יכול להיות גם בדברי תורה? אם ככה אנחנו בבעיה קשה מאוד, הרי כל הזמן אנחנו מדברים דברי תורה. אומרים חזל, ממש לא. על דברי תורה נאמר, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. תמשיך להגות בדברי תורה. רבותיים, נתקן את הפה שלנו, כמו שאומרת הגמרא בערכין, דף תדבב, גילו הראות שפיכות דמים, עבודה זרה ולשון הרע כנגד כולם. אומר הקדוש ברוך הוא על הפסוק, חצי גיבור שנונים גחלרת עמים, אומר הקדוש ברוך הוא לשר של גיהנום, אני יורה למעלה חצים על זה שמדבר לשון הרע, אתה גחלים מלמטה, נתקן אותו. תבינו כמה דברים האלה נוראים. מה זה חיצי גיבור שנונים? גיבור שיורה מכוון בול המטרה, החץ שהוא חד, זה חודר את המטרה ונכנס, נכנס עמוק, זה הלשון הרע. תדבר ימינה שמאלה, הכל נכנס, אפילו שזה לא הכי מדויק, הדברים הללו חודרים. אם גחלרת עמים, אומר המדרש, מעשה ואב ובנו שהלכו בדרך, הלכו במדבר ומצאו רותם אחת, רצו לעשות על האש, לקחו את הרותם, קטטו אותה, עשו ממנה גחלים, שסיימו חיסו אותה בחול, לשנה אחרת נזדמנו לשם והגחלים עדיין היו לוחשות. תבינו טוב מה אתה עושה עם הפה שלך, תבין טוב. מידך כיסא, רבותיי, שאדם נמצא לא עליהם ולא אף אחד מעם ישראל באיזו צרה, איזו מחלה, איזה מצב כלכלי קשה, איזה דברים לא טובים, מה עושים? אתה הולך להתפלל, תחפש אדם ששומר על הפה, שלא מלכלך אותו, שתמיד עובר אמת, שתמיד אומר דברים טובים. לך אליו, תגיד לו כך, תתפלל על האח שלי, על הקרוב שלי, לך לאדם שלומד תורה, הפה שלו קדוש. ועל ידי זה, רבותיי, שנקדש את הפה שלנו ואת הדיבור, אז יהיה רפואה שלמה לכל החולים, יהיה פרנסה טובה לכל מי שצריך, ויותר מהכל, נזכה להיגאל מהרה גאולת עולמים. אמן ואמן.
תודה רבה רב יקיר בוטה, יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור ונהיה כאן עם הרב אברהם סגל.
בקצב היום, בקצב היום. נה 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 כמה טוב לדעת, כמה טוב להרגיש ולדעת לחוות מהיום את המחר, להיות נגיש. כן אני יודע, כשזה בא מבפנים, הדברים נשמעים לכל אחד, פשוט חודרים.
להתחיל לחיות,
להסיר את המסכות ולחשוב אמיתי. כמה זה קשה בעולם שמחסה להיות מציאותי. מתהלך בנחת גם כשהקצב מהיר, לא נכנע לייאוש ולשגרה, נשאר צעיר. כן אני יודע, כשזה בא מבפנים, לבסוף מהלב יצא עוד שיר, פשוט מדהים.
להתחיל
לחיות, להסיר את המסכות ולחשוב אמיתי.
כמה
זה קשה בעולם שמחסה להיות מציאותי.
לא 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 לא
ולחשוב אמיתי.
כמה
זה קשה בעולם שמחסה להיות מציאותי.
להתחיל
לחיות, להסיר את המסכות ולחשוב אמיתי.
כמה זה קשה
בעולם שמחסה להיות מציאותי.
במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשתי מחנות. הצילי נינה, הצילי נינה, הצילי נינה.
לא 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 תשימו מכל האמת אשר עשית את עבדך.
כי ורקי עברתי את הירדן, אתה הייתי בשתי מחנות, הצילי נזדק, הצילי נדה, אז הצילי נדה.
כי ורקי עברתי את הירדן, אתה הייתי בשתי מחנות, הצילי נדה, הצילי נדה, הצילי נדה.
חסדך גדול עליי, כי חסדך גדול עליי.
Na 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 da da na 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 da 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 na 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 da da na da na da
Beket sevayon beket sevayon.
בקצב היום המהדורה התורנית לימי בין המצרים חזרנו, ועכשיו זה הזמן לשמוע את הדברים המרתקים של היועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. שלום הרב.
שלום לכל המאזינים היקרים. אתמול דיברנו על הכוח של השלום, מידת השלום. זה ימים שצריכים לעבוד על מידות. היום אני רוצה לדבר על מידת החסד, מידת על רגישות לזולת, כמה קידוש השם אדם יכול לעשות בזכות שהוא יודע להתנהג עם מידות טובות, מעשה חסד, רגישות לזולת, ואיזה תוצאות הוא יכול לגרום בזכות המעשה הקטן של חסד שהוא עושה. תשמעו סיפור מדהים. אני זכיתי לשמוע אותו שהייתי בפנסילבניה בארצות הברית, בארגון תורה מסורה שהקים אותו רב שרגא פאבל מנדלוביץ', שכבר קרוב ל-60 שנה נפגשים מורים מכל העולם, בעיקר בארצות הברית, להשתלם. ובשבת שמעתי מרבי סוחה פרנד מבולטימור, סיפר את הסיפור, אני אגיד את זה בשם המור, הוא סיפר את זה בשם רבי ארל ויין, שהיום גר בארץ, היסטוריון גדול, שאיתו היה הסיפור שרבי ארל ויין הגיע לדטרויט. דטרויט זה עיר במדינת מישיגן בארצות הברית. והוא הגיע שמה, ושמה הוא אוכל ארוחת הבוקר אצל המערך שלו, והוא עובר על העיתון, עיתון הבוקר, וככה כל יום הוא קורא את החדשות שאוכל ארוחת הבוקר, ושם לב שעורך העיתון הגוי תמיד כשיש ויכוחים בין הפלסטינאים לישראלים, תמיד הוא לוקח את הצד הישראלי. וזה היה מאוד חידוש בשבילו. כי הרי תמיד, אנחנו יודעים, הגויים לא תמיד היו בעד בצד ישראל. היום יש לנו מלך חסד בחסדי השם, שקצת מבין את כלל ישראל, את הישראלים. אבל היו שנים שלא יהיו כך. הם תמיד יהיו אנטי ישראלים. והוא החליט שזה משהו לא שגרתי, הוא חייב לברר מי זה העורך הזה, למה הוא כל כך מסמפת את ישראל, ותמיד הוא כותב לטובת ישראל שזה דבר לא שגרתי. הוא מברר איך מגיעים לעורך, והוא עסקן מאוד גדול רבי ארל ויין, ולכן היה לו קשרים, והגיע לעורך הזה, והוא שאל אותו, קודם כל אני קורא את העיתון שלך, ואני מאוד מתרשם, ואתה כותב מאוד יפה, מילה טובה. ואחר כך הוא אומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני רואה שיש לך עיתון מכובד, ואני קורא את התור שלך, ואת איך שאתה עם פרשנות, עם כל הסכסוכים ישראל ופלסטינאים, אבל אני רואה שכל הזמן אתה הולך לטובת ישראל, לפי הפרשנות שלך. וזה דבר שלא, אנחנו לא כל כך רגילים לזה, כי יש הבעיה אנטישמיות היום. מה הסיפור שלך? תספר לי, איך אתה כל כך פרו-ישראלי? האם אפשר לשמוע את הסיפור? אומר לו, שב ידידי, אני אספר לך. יש סיפור באמת מרגש מאחורי הדברים. ואז הוא מספר שאימא שלו, בתחילת ה-1900, 1930 אולי זה היה, הגיע מאירלנד. הגיע מהגרת לארצות הברית והגיע לעיר דטרויט. חיפשה עבודה. מה היא יכולה לעשות? דבר אחד, רק לעשות ניקיון הבית. מה שנקרא באנגלית המייד, היום קוראים לזה פה סוג קלינינג ליידי או שפחה או של... אבל זה לא רק לנקות, זה סוג living in maid, שבעצם גר בבית ועושה את כל מה שצריכים, גם לנקות וגם לעזור, כל הדברים, ובשביל מזכורת אנשים עשירים יכולים להרשות לעצמם. והיא התקבלה במשפחה עשירה בארצות הברית, יהודים, היא הקהילה יהודי מאוד עשיר באותו תקופה בדטרויט, והיא עובדת אצל המשפחה. תשמעו מה קורה. הגיע חודש דצמבר, ואנחנו יודעים בחודש דצמבר 24 יש את החג המולד של הגויים, ובגלל שהביזנסים סגורים, אז בארצות הברית לא רק בקיץ נוסעים לווקיישן, גם במיד ווינטר ווקיישן, באמצע החורף יש את הווקיישן נוסעים. אז הוא אמר לה, את תשארי בבית פה, תדאגי שהכל יהיה בסדר, אנחנו נוסעים, ואנחנו, הוא נסע כמה ימים לפני זה, והוא אמור לחזור בדיוק בדצמבר 24. טוב, נתן את כל הפקודות ונסע. ומגיע ליל דצמבר 24, והיא גויה, היא מסתכלת בכל החלונות, היא לא הכירה את החג של הנוצרים, והיא רואה שכולם שמים איזה עץ בחלון. אחרי בערב היא פתאום רואה שהעץ, יש כל מיני אורות, ישראלים פחות מכירים את זה, ואלה שגדלו בארצות הברית או שנוסעים, מכירים את הדברים האלה, לצערנו הרב. והיא אומרת, רגע, מחפשת בארונות, היא יודעת שיש חגים, היא רואה חנוכיה, היא רואה מגילה, היא רואה גביעים, אבל היא לא מוצאת את העץ. ובעל הבית יעבור בערב, וכולם רואה, מוכנה להם עץ ואורות, ויהיה לו בושות. בקיצר, היא מחפשת, היא לא מוצאת, היא החליטה כנראה אולי הוא נהרס לו, הוא זרק את זה, רוצה לקנות חדש, לא הספיק, היא רצה לשוק, והיא לוקחת מהכסף שלה כמה גרושים שהיה לה, והיא קנתה לו עץ, סוחבת את זה, שמה את זה בתוך החלון שם, היד החלון, והיא מבסוטה מעצמה. ובערב שהיא רואה שפתאום יש גם אורות, היא רצה עוד פעם לקנות אורות, והיא שם את אור, וזה היא לא כל כך הייתה חשמלאי, אבל היא עבדה על זה קשה, עד שממש באמצע הלילה כבר כל המנורות עבדו, היא הייתה מבסוטה. גם היא הלכה, ואפילו לילה כסף של המנורות, היא הלכה ולבטה כסף מאיזו שכינה, כדי להביא את האורות הזה. ממש מסירות נפש בשביל הבעל הבית. והיא שם את זה בתוך החלון, ו... מרוצה מעצמה. בשעה 12 בלילה, הבעל הבית מגיע עם האוטו שלו, עובר, והנה הוא רואה בבית שלו, צלם בהיכל. איך יכול להיות? דבר כזה. לא יכול להיות. הוא חשב שאולי ברוב לא שם לב בלילה, אז לכן הוא לא יכול... זה לא הבית שלו, עושה כמה סיבובים, והוא פתאום קולט את כל מה שקורה. כנראה זה כן הבית שלו, אבל הגויה שמה לו בחלון. הוא קלט שהיא כנראה לא הבינה ולא ידע, הוא חנה את האוטו, הוא נכנס, והיא מקבלת פניו, היא חיכתה לו. ידעתי מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת, אבל הנה דאגתי לך, הלכתי, הייתי שכולם הכינו ואתה לא היה לך, לקחתי מהכסף שלי, ואחרי זה ראיתי שאני מספיק כסף, הלכתי להלוות, לשים את האורות, אני שתבוא, שתחג, יהיה לך חג שמח. הוא מקשיב לה, לא צועק. מישהו אחר היה קם. תופס את הדבר הזה, שובר אותו, מה את נורמלית? צלם בהיכל. הוא הקשיב לה רגוע, הוא אומר לה, תודה רבה, אני רואה את המסירות שלך, קודם כל כך את הכסף, ואת הכסף שליוות, ועוד יסיף לה במשכורת על המסירות שלה. הוא אמר לה באנגלית, you have done such a very kind thing, I've never seen something so kind, לא ראיתי כזה מעשה חסד, כזה מסירות, את לא הייתי מחויבת לעשות את זה. זה מרגש אותי, והוסיף לה במשכורת. ואחרי שהוא שיבח אותה, והעריך אותה ושילם, ועוד הוסיף לה על משכורת, שהתיישבו הוא אמר לה, גברתי, we are Jews, אנחנו יהודים, we don't celebrate this holiday, אנחנו לא חוגגים את החג הזה. אז אם לא, אני, עם כל הזה שהיה לך קשה, אני אעזור לך, בוא אנחנו נפרק את זה, כדי שבאמת זה לא יהיה חס וחלילה בושות מהחברים שלי, אבל תדעי לך, המעשה החסד הזה לא ישכח לך לנצח. אמא שלי אמרה אותו עורך העיתון, כל כך התרגשה, היא הבינה מה שבעצם היא עשתה פה טעות, היא פגל ברגשות של היהודים, לקחה חג שכאילו זה משהו פוגע ביהדות, אבל הוא שלט, המוח שלט על הלב, הוא היה יכול לעשות את ההפרדה ולא לצוק עליו ולפטר אותה ולהעיף אותה ולבייש אותה, שאולי אחרים היו עושים את זה, אלא הוא התייחס למעשה והוא העריך אותה, ובעדינות הוא הסביר לה וכיבד אותה. אמר אותו גוי, אמא שלי עבדה אצל הרבה אנשים בבית לנקות, אבל עם אחד יש בעולם, מי קם חייסור גור אחד בארץ, שיש להם כאלה מידות טובות. אם אתה תיפגש, ילדי היקר, עם העם הזה, תמיד תטיב להם, כי הם בנים של הקודש ברוך הוא, הם זן אחר, הם אנשים עדינים וצריכים לכבד אותם. אז אם כן אתה שואל אותי למה אני מכבד את הישראלים, את היהודים, אני מילדות שלי חינכו אותי שאתם עם מיוחד, ואני יודע מי הצדק. הנה, תראו, הורים יקרים, מעשה חסד אחד, לגוי! אבל מתוך באמת שיטת רבי יוחנן בן זכאי שדיברנו אתמול, שאנחנו יודעים בעצם להסתכל על המעשה והכוונות, קל וחומר בן בנו של כברום, שילד מנסה, שמישהו בני משפחה מנסה ואפילו לא מצליח ועושה משהו שמרגיז אותנו, אבל הרצון היה טוב, בוא נתחבר לרצון, בוא נחפש את החיובי, בוא אנחנו נוכל לגרום שגם ידברו דברים טובים עלינו גם בעולם הזה וגם למעלה, וזה יקרב אותנו לבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה רבה הרב סגל על הדברים באמת המרתקים הללו. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב סגל בכל מה שקשור לעניין חינוך הילדים, אני אתן לכם את מספר הטלפון של המשרד של הרב, 03-644-1180. יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור לחלקה האחרון של התוכנית יחד עם הרב עמיהוד סלמון.
בקצב היום, בקצב היום,
נפשי חמדה חמדה בצל ידך אוי לדס אוי לדס אוי לדס כל רוס הידך נפשי נפשי חמדה חמדה בצל ידך אוי לדס אוי לדס אוי לדס קורס ידך
תודה שחזרתם אלינו אל בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, חלקה האחרון של התוכנית. שלום הרב עמיהוד סלומון.
שלום אשר ושלום למאזינים. בפינה שלנו אנחנו סוקרים את פרשיות ספר במדבר, וגם מעבירים מסר שהוא אקטואלי לימים האלה, ימי בין המצרים, שבהם אנו מציינים את חורבנות בתי המקדש. אנחנו מסקנו רבות בפרשת המרגלים שמופיעה בפרשת שלח. ופה יש חידוש מאוד מעניין של אבן עזרא. רבי אברהם אבן עזרא כותב בפירושו על ספר שמות, שזה שעם ישראל עברו מסע של 40 שנה במדבר, זו הייתה חוכמה מעת השם
הוא כותב כך, השם לבדו שהוא עושה גדולות ולא נתקנו עלילות, סיבב שמתו כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כי אין בהם כוח להילחם בכנענים. עד שקם דור אחר, דור המדבר, שלא לא ראו גלות והייתה להם נפש גבוהה. לפי דברי אבן עזרא, בעצם זה שעם ישראל נדד 40 שנה במדבר ושם מצא את מותו, זה היה בגלל שהם היו עם של פחדנים. הם יצאו ממצרים, במצרים הם התחנכו על ברכיה של העבדות, ורכשו לעצמם מנטליות של עבדים, ולא היה להם אומץ. ואנשים מהסוג הזה, עם אישיות כזו, אין להם יכולת להילחם על ארץ ישראל. זה נכון, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, היה להם נשק, הם היו חמושים, אבל מה עוזר לך הנשק, כאשר אין לך אומץ להילחם. וכיוון שהדור הזה לא מסוגל היה להילחם, לא הייתה ברירה כביכול, ורק הדור הבא, הבנים שלהם שנולדו כבני חורים במדבר, הם עוד 40 שנה יהיו מסוגלים להילחם על הארץ ויכנסו אליה. נראה שלפי דבריו, שהחטא של הדור ההוא היה למעשה דימוי עצמי נמוך. הם לא האמינו בכוחם. השם היה איתם, היה להם גם נשק, הם היו מאמינים בעצמם, היו מנצחים ונכנסים לארץ, אבל הם פשוט סבלו מפחדנות. הם מפחדים. נראה שהאופי הזה בא לידי ביטוי בדברי המרגלים. המרגלים שהם היו למעשה חלק מהם, נציגי העם, הם מעידים ואומרים על הענקים, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. וכולם שואלים, ונהי בעינינו כחגבים ונהי בעיניהם כחגבים. אומר הפרשנים, ונהי בעינינו כחגבים. כאשר אתה סובל מדימוי עצמי נמוך ואתה בעיני עצמך חגב, אז וכן היינו בעיניהם. כאשר אדם מזהה חולשה אצל האדם העומד מולו, אם זה בשפת הגוף, אם זה בלחיצת היד, אם זה בטון של הדיבור שלו, אז הוא מתייחס אליו בהתאם. כיוון שהמרגלים סבלו מדימוי עצמי נמוך, חשבו את עצמם כחגבים, אז גם יושבי הארץ התייחסו אליהם בהתאם. יכול להיות שהם לא התכוונו לומר את זה, אבל זו הייתה מין פליטת פה, סוג של טעות פרוידיאנית שיצא להם מהפה, שהם אמרו שבעצם הבעיה האמיתית, לא שהאנשים האלה כל כך מפחידים, אלא אנחנו סובלים בעצם מחוסר ביטחון עצמי. עכשיו אנחנו מבינים גם למה באמת הדור הזה קיבל כזה עונש על חטא המרגלים, זה נראה לפעמים חוסר פרופורציה. נכון, הם האמינו למרגלים, הם בחו באותו לילה, אז על זה מגיע להם כזה עונש נורא. לפי דברי אבן עזרא, אולי זה לא ממש עונש. גם יש פה אלמנט של עונש, אבל בעיקר יש פה מציאות. יש פה מציאות של עם שלא יהיה מסוגל ללחם על הארץ, ולכן הם לא ייכנסו לארץ. אין טעם לשלוח אותם ללחמה, כשהתוצאות ידועות מראש, הם לא מאמינים בכוכב. אני מזכיר לכם שהמרגלים חוזרים ומספרים להם על אנשים שהם דמויי מפלצות, בני ענק, נפילים, נראים דמויות מהאגדות. וכאשר מפחידים אותם בצורה הזו, אז העם רועדות לו הברכיים, ומתחילים לבכות. אומר להם משה רבנו, אם אתם, אין לכם אומץ, אין טעם שתיכנסו, אין טעם שנצא למלחמה. הרעיון הזה מופיע גם בדברי הרמב״ם, בספר שלו, מורה הנבוכים. הרמב״ם כותב שאנחנו רואים את זה כבר עוד לפני חטא המרגלים. בתחילת פרשת בשלח כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. למה? למה אלוקים לא מיד ממצרים אומר להם ישר להיכנס לארץ ישראל? אז התורה אומרת, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה. ויעשה אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. זאת אומרת, עוד לפני חטא המרגלים, עוד לפני שהוא גזר עליהם גזירה של 40 שנה במדבר, הוא עדיין לא הוביל אותם ישר לארץ ישראל, אלא סובב אותם במשך כשנה, עוד לפני חטא המרגלים, היו שנה במדבר. הוא סובב אותם שנה במדבר. למה הוא סובב אותם שנה במדבר? כי הוא ידע שאם מיד יוליך אותם לארץ ישראל, באותה מלחמה ושבו מצרימה, הם הזכרנו את זה, הם עם של פחדנים. הרמב״ם כותב במורה הנבוכים שאין בטבע האדם שיגדל למלאכת עבדות בחומר בלבנים ואדומה להם, ואחר כך ירחץ ידיו לשעתו מלכלוכם וילחם מלידי הענק פתאום. ולכן היה מחוכמת השם להסב אותם במדבר עד שילמדו גבורה, כמו שנודע שההליכה במדבר ומיעוט הנאות הגוף מרחיצה וכיוצא בהם יולידו הגבורה, והופכם יולידו רך לבב. זאת אומרת שהרמב"ם אומר זה שאלוקים הוליך אותם כשנה במדבר, עוד לפני שהוא עומד להכניס אותם לארץ ישראל, זה כדי שהמסע הזה ששנה במדבר, במשך השנה הזאת הם ירכשו קצת אומץ. ההישרדות המדבר תגרום להם להשתנות ולהפוך לאנשים אמיצים יותר. עכשיו אם נחבר את דברי הרמב"ם בדברי אבן עזרא, אז אנחנו יצא לנו פירוש נפלא. אלוקים מזהה את החולשה של הדור הזה, את הדימוי העצמי נמוך, את חוסר הביטחון העצמי שלהם, ואם הם יראו מלחמה ושבו מצרימה. ולכן אומר האלוקים, בואו ננסה לשנות אותם במשך השנה הזאת במדבר, אולי מרכשו קצת יותר אומץ, קצת גבורה. ואחרי שנה, בואו נבדוק. אולי הם כבר מספיק אמיצים. אלוקים עושה להם מבחן אומץ. שליחת המרגלים למעשה זה היה מבחן אומץ. אם המרגלים יחזרו ויגידו, אנחנו מסוגלים לנצח, והעם יאמין להם, זאת אומרת שהעם השתנה. העם מספיק אמיץ, יש טעם להילחם על הארץ. אבל מה שקרה, המרגלים חזרו ורעדו להם הברכיים, והעם האמין להם, והעם בכה באותו לילה. אומר הקדוש ברוך הוא, חשבתי שאולי השנה הזאת שינתה אתכם, אבל לא השתניתם, נשארתם חסרי ביטחון עצמי, ולכן אתם תישארו במדבר הזה, ורק הדור הבא, הבנים שלכם, שהם יוולדו כאנשים בני חורין, הם יהיו מסוגלים להילחם על ארץ ישראל. הרמב״ם שואל כאן שאלה מאוד עמוקה, שאלה פילוסופית מאוד עמוקה. אתה אלוקים הכל יכול. יש בעיה. העם אולי שלא באשמתו סובל מחוסר ביטחון עצמי, מפחדנות, בעיקר בגלל שהם גדלו כעבדים במצרים. הם למעשה קורבנות של הסיטואציה. אלוקים, תוציא להם את השבב הזה במוח של הפחדנות, ותכניס להם קצת אומץ, תזריק להם קצת סטרואידים, איזשהו שיקוי פלא, איזה קצת גבורה, כדי שהם יהיו מסוגלים ללחם על הארץ. אלוקים יכול לעשות גם את זה, מדוע אלוקים לא עושה את זה? אומר הרמב״ם יסוד מאוד מאוד חשוב. אלוקים הכל יכול, כמובן שיכול לעשות את זה. אבל כחלק מהעיקרון של הבחירה החופשית, אלוקים לא מתערב באישיות ובאופי של האדם. אלוקים יעשה ניסים אדירים. 10 מכות במצרים וקריאת ים סוף ומתן תורה ומן במדבר ועוד הרבה דברים נפלאים. אבל אם יש דבר שאלוקים לא מתערב בו, זה האופי של האדם. ואדם שסובל מדימוי עצמי נמוך, אדם שסובל מכל מיני בעיות באישיות, מכל מיני כשלים באישיות שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, זו מהותה של הבחירה החופשית. אתה אמור להתמודד עם הפחדים שלך, עם הפרנויות שלך, עם הכשלים שלך, עם החסרונות שלך, זה התפקיד של האדם בחייו עלי אדמות. למדנו מכאן שבהתמודדויות האישיות שלנו, אלוקים מצפה מאיתנו שאנחנו נדע להתמודד, להתגבר, לעבוד על עצמנו ולהשתפר. בהצלחה.
נודה לרב המיעוט סלמון על הדברים הנפלאים, ותודה למאזינים שהיו איתנו בתוכנית הזו, התחזקנו ביחד, נודה גם לצוותים שלנו בתחנות הרדיו השונות, תודה לישי נוימן, דוד לוין, קטק אלר, דרוג לוי במנדרון לסרי וארי גוטלף. אנחנו אם ירצה השם נשתמע מחר למהדורת אמצע השבוע של בקצב היום. ישראל שלמה היה בחדר העריכה והפקה, אברהם משחק הובה לביצוע הטכני, אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם כרגיל, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, תאהבו אחד את השני, תרבו אהבת חינם. בקצב היום.